חמש בערב, השוטר הטוב.
ערב טוב, אני ליאת רון, והיום אני השוטרת הטובה. אתמול פורסם בוואלה פתרון הקסם של ביסמוט לחוק הגיוס. וכמו בכל קסם טוב, גם כאן יש אחיזת עיניים, ישראבלוף ויעני. הפתרון של ביסמוט הוא ממש כמו להוציא שפן מהכובע, רק בלי שפן, בלי כובע ובלי קסם. לפי המתווה המהפכני, לא יהיה חוק אלא תקנת חירום לשנה שתעקוף באלגנטיות הצבעה בכנסת. החרדים התגייסו לפי צרכי צהל, שהם תמיד גמישים להפליא, כשצריך לגייס זה לא הזמן הנכון, כשלא צריך בטח שאין סיבה. כך הפתרון המבריק הזה מצליח להיות חוקי, זמני וגם חסר כל משמעות מעשית, שזה פלא גדול. ואם מישהו נניח לא יתגייס חלילה, אין מה לדאוג, לא סנקציות, לא שלילת הטבות, לא כנס, אפילו לא נזיפה קלה, כלום. יעני, יש חוק, יעני, יש שוויון בנטל, יעני, הבעיה נפטרה, פתרון יסודי בפועל, הכל נשאר אותו דבר. השיטה הישראלית במיטבה, להפוך זמני לקבוע, כישלון דרמטי להצלחה מסחררת, ישראבלוף למדיניות ממלכתית. התקנה הזאת תוארך שוב ושוב עד שתהפוך להרגל קבוע כמו פקק בדרך לעבודה. אז באמת כל הכבוד, באמת כל הכבוד לממשלה המופלאה הזאת. לא כל יום ממציאים פתרון קסום שבו אף אחד לא מתגייס, אף אחד לא נענש, אף אחד לא אחראי, חוץ מהמילואים נקיים המותשים שכבר משרתים ואין להם כוח ונוסעים בעול בלי אוויר. בדיוק בגלל זה נבחר ביסמוט, כדי שיעביר את הבעיה הלאה בסטייל, כמו תפוח אדמה לוהט שיצא מהמדורה. איך אתה אומר, אריה? יש הרקויר.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. מישהו עומד למות, כתב יאיר לפיד בטור מפורסם שלו, כשעוד היה עיתונאי ב-2005. הוא עוד לא יודע את זה, אבל הוא ימות. האמבולנס שלו ייתקע, הלב שלו יקרוס, העובר שלה ייוולד מת. אחד הצמיגים הבוערים יפוצץ את מיכל הדלק שלו, והוא ישרף חיים לתפארת מדינת ישראל. נזכרתי בשורות המזעזעות הללו שכוונו אז כמובן נגד מתנגדי ההתנתקות שחסמו כבישים, לא חלילה בתקופתנו, נגד כל המוחים, נגד הרפורמה המשפטית או המלחמה בעזה, הנהנים מתמיכה צבועה של המערכת המשפטית שלא משליחה אותם לכלא כמו אז את מתנגדי ההתנתקות. אבל היום נזכרתי בלפיד כי ראיתי תמונה של 7 רופאות ורופא אחד חוסמים את איילון עם שלט, רק הסכם כולל ירפא את ישראל. המנוולים, אומר שנית, מנוולים. חסמו את איילון לא במאבק על תורנויות או תנאי שכר, אלא בדרישה לסיים את המלחמה ולהחזיר את החטופים. אין לרופאים כמובן שום ערך מוסף בסוגיה הזאת, יותר מאשר לשרב רבים שיתבעו לשחרר את הסתימה בעזה, או של מתקיני דודי שמש שיתבעו לתת לשמש לעלות ולהפסיק את המלחמה. אבל הרופאים הללו, היודעים היטב מה משמעות כל דקה בחיי אדם השוכב באמבולנס בדרכו למיון, הם, בחלוקיהם הלבנים או הירוקים, באו מתוקף מקצועם המקודש וחיללו אותו פעמיים. פעם כשרתמו, בניגוד לכל כללי האתיקה הרפואית, את מקצועם לסוגיה פוליטית, והשנייה, כשזלזלו באפשרות שהפקק שהם יצרו באיילון יעלה בחיי אדם.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד וליאת רון.
למה מנוולים? למה מנוולים?
כי
אני מסתייגת, הסתייגות נחרצת מהמילה הזאת, ואני בטוחה שאם היה עובר שם אמבולנס, הם היו מפנים את הכביש אחר כבוד, גם קבעית אגב.
נכון.
לא, כל הם מנוולים, זה לא עניין.
אבל אם הפקק הוא 5 קילומטר אחורה, הם לא ישמעו את האמבולנס. ועד שהוא יעבור את הפקק, יעבור זמן. והם יודעים את זה, ויאיר לפיד ידע את זה, וכתב בצדק אז, אסור לחסום כבישים, ולרופאים על אחת כמה
אז
וכמה.
אז אתה נגד חסימת הכבישים,
נקודה.
אבל לא נגד ההפגנות למען שחרור החטופים והפסקת המלחמה. זה ככה,
נכון.
שנחדד את זה.
נכון.
בסדר.
ההפגנות לגיטימיות לגמרי.
אוקיי.
אבל זה הפך להיות איזה מין מטבע הכי זול שיש בשוק. שמונה רופאים, עומדים עם שלט, ועכשיו אתה...
רגע, אני עוד שאלה. זאת אומרת, אני רוצה רק להבין לעומק כדי שאני נוכל לעבור הלאה. אתה אומר שגם בהתנתקות חסימת הכבישים הייתה לא לעניין.
נכון.
אוקיי, בסדר.
מערכת המשפט אמרה זה דברה.
סבבה.
ואני ביקרתי ילדות בנות 14 שהושלחו עד תום הליכים בגלל חסימת כבישים. שלושה חודשים אחר כך ביקרתי אותם. ואז מערכת המשפט הייתה בסדר, רק עכשיו פתאום הם מגלגלים עיניים ואומרים, אין מחאה בלי פגיעה בסדר.
אבל יש מהדורה אחריה. ערב טוב, אנחנו היום החל גיוס המילואים הגדול. 40 אלף חיילי מילואים התחילו להתייצב לגיוס מהבוקר, ובדיוק בעניין הזה, מי נמצא איתנו?
אבי אשכנזי. שלום לך, ערב טוב.
שלום חברים, ערב טוב.
נדמה לי בחדשות אפילו שמעתי 60 אלף, בכל אופן רבבות אנשי מילואים אמורים להתייצב בימים אלה. אנחנו יודעים כבר משהו על אחוזי ההתייצבות?
לא, אנחנו לא יודעים עדיין על אחוזי ההתייצבות, אבל אנחנו בהחלט מבינים שהתחיל היום הבוקר הגיוס הגדול של כ-60 אלף חיילי מילואים, שהם מתווספים לאותם 70 אלף שכבר גויסו ונמצאים בפעילות, והאריכו להם את הצווים, מה שנקרא, בעוד 40 ימים. ומה שאנחנו מבינים כרגע זה שצהל מגייס חלק מהמילואים ויוריד אותם דרומה ללחימה ברצועת עזה, וחלק יעלו גם לאזור הצפון, לקו לבנון וגם לגבול סוריה, להיכנס לתוך סוריה, והם יחליפו את כוחות הסדיר שיפנו אותם לעזה, וכמובן יש כוחות שיופנו לאיוש, כי גם באיוש צהל מתגבר את הכוחות מתוך הבנה שהלחימה עשויה לגרום לחזית נוספת, שזה חזית איוש, על ידי חמאס איוש.
השאלה היא, אבי, בהמשך למה שארי שאל אותך קודם, ככה באגביות כזאת, האם באמת יש ירידה באחוזי ההתייצבות, או שמה זה מין בז כזה שאין לו קשר למציאות?
תראי, כשמסתכלים על זה, אז אפשר להסתכל על זה בכמה אופנים. זה לא אותם מסות שהיו בהתחלה, וכולם באים להתגייס לאורך זמן. צהל עושה הרבה מאוד התאמות, הרי כל חייל מילואים שהתגייס עכשיו, הוא התגייס בעצם בשבוע לחימה, ושבוע הוא יהיה בשהייה בבית, שבוע שבוע מה שנקרא, כי מבינים שאחרי סבבים כל כך ארוכים, כשחיילים עשו 500 ו-400 ימי מילואים, ויש כאלה גם שכבר מתקרבים כבר כמעט יומת ל-500 ומשהו ימים, חייבים ליצור...
רגע, לא הבנתי, לא הבנתי, סליחה רגע. אתה אומר שכל מי שהתגייס עכשיו למערכה החדשה, כן, שאנחנו לא יודעים עוד בדיוק, או אולי אתה יכול להגיד לנו מתי היא עומדת להתחיל, יעשה שבוע שבוע?
כן.
בחייך. איך עושים את זה, אריה? כאילו, אתה יודע...
כמו טבחים, מה הבעיה?
מה הבעיה?
אם זה באמצע השניצל, אז הוא מעביר חפיפה על המחבת ומחליפים.
לא, זה נשמע לי קצת הזוי, לא... לא יודעת, שואלת.
זה בטח יגרום קשיים לוגיסטיים, להוציא כוחות, להכניס כוחות, אבל זה הרעיון, להקל.
את חייבת בסוף, תראה, בסוף, את צריכה להבין שיש אנשים, שהם כבר אסף קריסה, יש משפחות שמתפרקות, יש נשים שלא יכולות לשאת את הנטל הזה עד אין סוף, יש ילדים שלא יודעים מה זה דמות אב כבר בבית, יש עסקים שהתפרקו, תשאלי היום כמעט כל איש מילואים הוא מחפש עבודה, ולכן, את חייבת, כדי בסוף שיגיעו כמות של אנשי מילואים, את חייבת להקל עליהם. הבעיה הכי גדולה זה שהמערכת הממשלתית והחברתית בישראל לא מקילה על חיילי המילואים. אני יכול להביא לך דוגמה פשוטה ומקוממת. אז יודעת שאם נגיד סטודנט, חייל מילואים, סטודנט, מגיע לשערי הקמפוס וחסר לו נגיד שתי נקודות, אז אם הוא ערבי או חרדי, אז יהיה לו מה שנקרא אפליה מתקנת, והוא ייכנס לשערי הקמפוס. אבל אם הוא מילואים נקשסה 500 ימי מילואים, יהיו לו מצטערים חמוד, המקום שלך תפוס על ידי אותם פרזיטים שלא עושים שירות מילואים.
כן, כן, זה שורף תפיוז שוב ושוב ושוב, ואי אפשר להתרגל לדבר הזה.
וזה כולל בפקולטות לרפואה, אריה.
אתה מספר לי, אני מכיר, אתה לא צריך לתת לי דלק שם, יש לי כבר. אבי, תגיד, המסמך שפרסם תת אלוף,
הבעיה שלי זה לא איתך, הבעיה שלי זה לא איתך, הבעיה שלי זה עם שר החינוך שלא יתן לתת אמרה אמיתית בנושא הזה.
כן, אבל כשניסו, היו כאלה שניסו, האקדמיות עמדו על רגליהם האחוריות ודיברו על החופש האקדמי. כן, אני זוכר את זה. תשמע, יש תת אלוף במילואים, גיא חזות, ראש מערך הלמידה בזרוע היבשה, שזרק פצצה. אומר שהצעדים שצהל, או הדרך שצהל מתכוון לנהל בה את הלחימה בעזה, לא כוללת מה שצריך בשביל לנצח. מה צהל אומר על זה?
כדי לנצח צריך כמה דברים. אחד, צריך קודם כל צבא חזק, צבא שיודע לאיזה מטרה הוא נכנס, כלומר מציבים לו את המטרות בצורה מאוד ברורה ופשוטה, ואתה יודע את זה אריה. והדבר האחרון, זה צריך שיהיה רגל מסיימת מדינית. ואם אין את הדברים האלה, אז זה לא משנה מה יגיד חזות, ולא משנה מה באשכנזי יגיד. בסופו של דבר יש דברים שמאוד בסיסיים. אתה צריך להגדיר את המטרה שאליה צריך הצבא לבצע, ומולה הוא גם אתה יכול למדוד אותו אם הוא ביצע או לא ביצע ומה היקף הביצוע שהוא ביצע. והדבר האחרון זה כמובן אותה רגע מסוימת שתלקחת את ההישג הצבאי שיהיה ולתרגם אותו להישג מדיני, למהלך מדיני. ופה אני כבר מסכים עם חזות לדבר אחד, זה אחד שאנחנו לא רואים את האופק המדיני, אנחנו לא רואים בדיוק את המטרה הברורה שציבו לצבא. כלומר, אתה בא ואתה אומר אני רוצה הכרעה של החמאס, אבל אני רוצה לעשות להתמקם רק ב...
אבי, זה שאתה מסכים איתו או אני מסכים איתו, לא חשוב. מה אומרים בצבא הזה? תת אלוף, אחראי על משהו חשוב מאוד.
אמרתי לך משהו בגדול, משקף, הצבא הוא לא גוף אחד. יש, תלוי את מי אתה שואל ומה אתה שואל. אז כשאני מדבר עם חלק מהדרג הצבאי, אז אומרים, תשמע, אנחנו רוצים, קודם כל להגדרה, הבנו מה אנחנו צריכים לעשות, זה לכבוש את העיר עזה. להפעיל לחץ, כמו שהפעלנו במרכבות גדעון. האם זה בסוף יתורגם להסכם של מסע ומתן, זה כבר לא תלוי רק בצבא, זה גם תלוי בדרג המדיני. ולגבי הכיבוש של העיר עזה ותיאור העיר עזה, אז עוד פעם, זה מהלך טקטי, האם הוא יתפתח למהלך אסטרטגי שבו החמאס יוכרע ויניף דגל לבן, זה שאלה טובה, שזה לא בטוח שלאנשי הצבא יש את הפתרונו, את התשובות להציג אותם. זה מכלול של דברים שצריכים להסתכל עליהם בצורה שלא אם אני עשיתי איגוף מימין או איגוף משמאל, אם כבשתי את השכונה הזאת או הגעתי למנהרה הזאת והכרעתי. ולכן חשוב, אני חושב שגם העניין הזה שבקשים הצבא לפעול במהירות, דבר'ה זה לא אינסטנט, להיכנס לעזה, בפעם האחרונה שנכנסנו לעזה, היה לנו 100 הרוגים ועשרות רבות של פצועים. לכן הצבא בא ואומר, אני נכנס בצורה שקולה, אני קודם כל מקטר, אני נכנס שכונה שכונה, רחוב רחוב, בצורה מסודרת, אני קודם כל פועל גם מעל הקרקע וגם מתחת לקרקע, אני לא רוצה שיפקיעו אותי בשום דרך, וכל הדברים האלה זה לא עבודה אינסטנט, זה עבודה שתימשך חודשים, לא שבועות אלא חודשים, אני אומר את זה בצורה מפורשת, וזה הציבור גם צריך לדעת ולהבין, אנחנו...
יש עוד שאלה אחת בנושא אחר לגמרי, לפני שאנחנו נפרדים, תגיד מה אנחנו רוצים להדליק את חברון? אין לנו מספיק בעזה? כאילו, אתה יודע, הפלסטינים מדווחים שכוחות צהל עצרו את ראש עיריית חברון, מה יש לנו ממנו?
ראש עיריית חברון, אגב, מחבל משוחרר.
כן, בסדר, אבל... לא, אני לא חושבת שהוא צדיק לרגע, כן? שלא תתבלבל, אבל למה אנחנו צריכים לפתוח עוד חזית עכשיו כאילו, שקצת שקט שם, לא יודעת?
לא, אנחנו לא צריכים... אני חושב שבאחרי השביעי באוקטובר, אל לנו לפחד ולפתוח חזיתות ולהילחם בטרור. איפה שיש מידע על פעילות טרור, אנחנו צריכים לפעול. אגב, זה לא פעם ראשונה שפועלים בחברון בשבוע האחרון, לפני שבוע פשטו שם גם על צ'יינג'ים, חנויות...
בסדר, אבל לא עצרו ראש עיר, בוא.
בסדר, אני לא יודע מה המידע שנצבר בשבק ובמערכת הביטחון, לגבי המעורבות שלו, לגבי הפעילות שהוא מבצע, אבל בהחלט, ברגע שיש מידע מודיעיני, או מידע קונקרטי לגבי פעילות כזו או אחרת, הצבא אחרי השביעי באוקטובר והשבק לא צריכים לחוס על אף מחבל או על אף מידע שמתקבל וצריכים להתייחס לכל דבר ברצינות המתבקשת.
אבי אשכנזי. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך.
תודה לכם, בבקשה.
פרסומת אחת, אחת, אל תלכו.
עכשיו אנחנו למיכאל האוזר טוב, מהארץ, ערב טוב.
שלום לך.
אתה מפרסם שמחת בוגדת עזה הגיע למסיבה בנובה, זה המחת שהיה אחראי על הבטיחות או הביטחון במסיבה הזאת מטעם צהל, שעה לפני הטבח, ולא עלה בדעתו לפזר אותה.
אמת.
למה הוא היה צריך לרצות לפזר אותה? בוא תסביר לי.
אנחנו משתמשים במילים מאוד מאוד חדות, אבל כן. אני חושב שהתמונה צריכה להיות מוצגת לכל הפרטים שלה. למעשה מה שקורה זה שבאותו הלילה שבין השישה לשבעה באוקטובר, אותו מחת הגזרה הצפונית של רצועת עזה, ומי שבעצם היה אחראי מטעם הצבא על המסיבה, הקפיץ את עצמו באופן חריג מביתו שנמצא בטבריה, אני מזכיר לכם, אנחנו מדברים על ערב חג, אל בסיס האוגדה.
כל הכבוד לו, לא? סחטה? יפה.
שנמצא דרומית למחנה רעים, הידיעות המודיעיניות שמתקבלות באותו הלילה מתחילות לאט לאט להצטבר, אבל כמובן שעדיין לאף אחד בצבא אין מושג שאנחנו הולכים לקראת 7 באוקטובר שכזה, כן יש סימנים מעידים, סימנים המעידים האלה מגיעים בחלקם, צריך להגיד, לא כולם, אבל בחלקם, גם לאוגדת עזה, למאוג, למפקד האוגדה, וגם למחתים, המחת הדרומי.
אני מבין שאתה כותב שם, שמפקד האוגדה אמר לו, תבוא, לא דחוף, אל תיסע מהר, או משהו כזה.
נכון, נכון, שמשפט שאני תהיתי ביני לבין עצמי, אגב, מה המשמעות האמיתית שלו, האם זה השעננות, היהירות, הקונספציה שאנחנו אוהבים, או לחילופין באמת איזשהו עיוורון מודיעיני שעדיין היה בשלב הזה, שלב עוד יחסית צריך להגיד מוקדם, אנחנו מדברים על השעה 3:13 לפנות בוקר, וגם לא כל המידע כאמור עבר מהרמטכ"ל ואלוף הפיקוד ושב"כ שהביא חלקים מאוד משמעותיים במידע הזה, עד ממש...
אבל למה הייתה ציפייה, או יכול להיות שזה רק הניסוח של הכותרת, אולי לא הבנתי לעומק, אז תסביר לי, למה הייתה ציפייה שהוא יפזר את המסיבה, אם לא קרה שם כלום? בוא.
אז בבקשה, זה בדיוק העניין. אז מה שאני אומר זה שלאורך הלילה הזה, הסימנים הולכים ומצטברים, הם מגיעים לאיזושהי, אני אשתמש במונח שנקרא נגיד מסה קריטית שכזאת, okay. שמובילים הרבה מאוד אנשים להגיע לבסיס, בין היתר גם את אותו מחת שאחראי על המסיבה, חיים כהן, אלוף משנה חיים כהן. הסימנים המעידים האלה הם אמנם לא יכולים להספיק כדי להבין שאנחנו לקראת 7 באוקטובר, אבל בוודאי ובוודאי הם מספקים כדי להבין שמשהו קורה. האירוע הוא אירוע חריג, אירוע חריג, מלכתחילה היו הרבה מאוד קולות בתוך...
האירוע, אתה מתכוון למסיבה עצמה.
למסיבת הנוער.
אוקיי, אוקיי. לא הבנתי אז, אוקיי.
מלכתחילה לא רצו כל כך לקיים אותו, די נאלצו לאשר אותו בגלל כל מיני טעמים שהם אינם קשורים לסיפור הזה.
אוקיי.
ומספר המשתתפים בו הוא חריג לכל הדין, היה שם 4,000, יותר מ-4,000 איש למעשה, שאותם מאבטחים 50 שוטרים. עכשיו, מה העניין? אותו אלוף משנה חיים כהן עובר ורואה את הדבר הזה במו עיניו, הוא רואה את הכמות החריגה של האנשים, הוא גם מספר לימים בשיחות שהוא עורך עם כמה קצינים, על כמות השוטרים היחסית קטנה שהוא רואה, הוא רואה שם בעצם שני רכבי שיטור, אחד רכב של ימ"ס, שוטרי התערבות שכאלו, ועוד רכב שיטור רגיל שנמצא על אותו ציר 232, הציר המפורסם, ציר הדמים שעוטף את האוטף.
אבל אני חייבת להגיד לך, מיכאל, אני סליחה שאני קוטעת אותך, אוקיי? הוא רואה שאין שם שוטרים, הוא רואה הכל טוב ויפה. אני לא מבינה מה הטענה אליו. מה, היית צריך לחזות? זאת חוכמה שבדיעבד. הרי הוא לא יכול היה לדעת מה לעשות, אז למה באים אליו בטענות? הוא היה אחד האחרים שבא לראות את זה בעיניים.
הוא לא היה צריך לחזות את 7 באוקטובר, כמובן. אבל הוא היה צריך, וזה לא אני קבעתי, זה קבע הדוח הצהלי, דוח הבדיקה הצהלי, הוא היה צריך להעלות את הנושא לדיון. כלומר, ברגע שהאוגדה, הגזרה, מתחילה להתמודד עם פת האיומים העכשווית, ומה קורה בשטח, העניין הזה של מסיבת הנובה אפילו לא עולה לדיון. עכשיו, גם מסופר בדוח הצהלי, בדוח הבדיקה הצהלי שנעשה, שאחת הבעיות המרכזיות היא שהרבה מאוד גורמים באוגדה, בכלל לא הכירו את המסיבה. הרבה מאוד גורמים בגזרה לא ידעו
ש... אבל הוא לא אישר, זה לא שהוא ידע על המסיבה. לא יודע, תראה לי שנופל... רגע, שנייה. הוא היחיד שאישר. הרי יש אנשים...
בסופו של דבר, הוא הקצין שחתום. יש מסמך
הכל בסדר, אבל הוא חותם, רגע, אבל מיכאל, אני עוד פעם, אני לא באה להגן עליו, רק אני אומרת שהכל היה, אף אחד לא שם לב, אף אחד לא היה מודע, אני מניחה שגם אנשים מעליו, קצינים מעליו, אישרו את המסיבה הזאת, כי הוא לא היה מאשר אותה בעצמו, אני מניחה, לפי שרשרת הפיקוד.
קודם כל, הוא סמכות החתימה, הוא סמכות
החתימה, הוא זה שבאת. הוא היה צריך לידע אנשים אחרים מעליו, אני מניחה, לא יודעת, שואלת.
כן, למשל, אמירה שתשמעו, יש פה ברדק נוראי, בואו נפזר את זה, אנחנו לא שולטים באירוע.
אני בעיקר חושב
שהוא היה צריך... אני לא בטוחה שזה היה שם.
לא, הוא היה צריך, הוא היה צריך.
הוא רואה שזה הרבה מעבר למה שהוא שר, ושאין שוטרים.
לא, אני לא בטוח. לא. אני לא, באמת הזה אני לא בטוח. זה לא הרבה מעבר למה שהוא שר, ותוכנית ההבטחה הנוכחית היא התוכנית שהובטחה. אבל המציאות השתנתה. המציאות השתנתה בדרגה כזאת שהוא בעצמו חשב שקורים דברים חריגים, ויצא
מביתו מטבריה.
נמצא הלילה.
כן. מיכאל, תשמע, אתה אמרת שאנחנו לא יודעים אם זה עיוורון מודיעיני או שעננות. אנחנו שואלים את זה, אנחנו שואלים את זה עוד על מלחמת יום הכיפורים, ועוד לא, עוד לא הבנו עד תום.
לא, לא, אני, סליחה, אני, אז אני, אני, אני דווקא לא רוצה להצטרף לכל ההתייפחות הזאת, ואני חושב שכן קל, יחסית, בנקודה מאוד מאוד ספציפית הזאת, לדעת האם זה עיוורון או האם זה שעננות.
ואני טוענת
שזה ועדת חקירה שתבדוק באופן מדויק בדיוק מה ידע מי באיזה שלב, תוכל לענות על זה. אני חושב שוועדת חקירה ממלכתית שתבין בדיוק מה ידע אלוף, מפקד האוגדה, סליחה, והמחתים של החטיבה הצפונית והחטיבה הדרומית, תוכל בדיוק...
לא יקרה, לא יקרה, הכל בסדר, תדפדף הלאה, הלאה.
לא, אבל אי אפשר גם לבכות וגם לראות.
אפשר?
לא, אני חושב שתהיה ועדת חקירה, אני לא יודע מתי, אבל כפי שהגרנט לא הצליח להכריע מה היה העיוורון, או מה הייתה השעננות, או מה היה הביטחון, או מה היה העירות.
אנחנו לא מדברים על המערכה כולה, אנחנו מדברים על משהו מאוד ספציפי. האם כאן היה עיוורון או שעננות? אני חושב שזו שאלה שהיא בכוחותינו לענות.
אני חושב שליה צודקת, היו גם וגם. מיכאל האוזר טוב, הארץ, תודה רבה לך.
פרסומת, אחת, קטנה.
אנחנו נשמע פרסומת.
שלום,
רגע, ולפני שאתם ממשיכים, אנחנו רק נגיד למי שמאזינים לא מעודכן, שאנחנו עלינו לגמר היורו בסקט, וזה מאוד מאוד חשוב, כי זה גם אקטואלי, אריה. זה, אתה יודע, אמנם ספורט אחרינו וכל זאת, נכון? דני צריך לברך את ה...
אנחנו מברכים.
ברכות לנבחרת המצוינת שלנו.
בטח, זה חשוב, כן.
בייחוד אני ניצחון על צרפת, זה ניצחון מתוק.
במיוחד.
עכשיו, צרפת, אבל גם בלגיה הצטרפה לאלה שמבטיחות להכיר החודש במדינה פלסטינית. אנחנו יודעים שבלי החלטה של מועצת הביטחון, זאת החלטה הצהרתית ולא הצהרה מעשית באיזושהי צורה, אבל נראה כאילו בכל זאת ישראל מודאגת מהסחף.
קודם כל צריך לומר, מילה הצרפת, צרפת עובדת בנושא הזה, זה לא שהם החליטו בעצמם וזהו, הם עושים בנושא הזה 24-7, הם הולכים לכנס ועידה לפני העצרת הכללית, שתעסוק בנושא הזה עוד אחת, הפעם בהשתתפות מנהיגים, והם לוחצים על מדינות רבות, לקחת חלק ולהצטרף למהלך שלהם. כמו שסיינת, הרי זה לא ישנה את המציאות בשטח, אבל אנחנו כמובן לא מברכים על כך, זה מיותר. כמובן שיש חטופים בעזה, מלחמה לא נסיימה, זה נראה לנו מנותק לחלוטין מהמציאות, אבל זה הרבה יותר קל לצאת בהצהרות מאשר להתמודד עם המציאות, אם מי באמת הולך להוציא חלוץ מהמשוואה פה.
דני, אנחנו יכולים, סליחה, טיפונת לשפר אולי מיקום משהו, כי אנחנו שומעים אותך טיפה קטוע כזה, אם אפשרי. בואו ננסה.
יש קליטה באמריקה?
הוא לא, לא, הוא פשוט נופל מהקו רגע, אז אנחנו תכף יחזור. אתה יודע, ריאנתי מישהי שמומחית במסע ומתן, אתה יודע מה אמרה לי? שדווקא את מקרון צריך להביא כאחד מהמתווכים, מהמתווכות, אוקיי? את צרפת כאחת מהמתווכות, ואז אולי האנטגוניזם והרעל נגדנו אולי קצת יפחת. יכול להיות רעיון מעניין, לא ככה?
תשמע, הוא לא יכול להיות יותר נגדנו מאשר קטר, אז אם קטר אפשר...
אז אתה אומר גם את מקרון אפשר. הנה, דני חזר אלינו.
השגריר דנון.
שלום לכם.
כן. אתה יכול לעשות משהו נגד הסחף הזה במסדרונות באום?
אנחנו עובדים עם האמריקאים בצורה מאוד צמודה. ממש ברמה היומית, יושבים, מדברים, מגבשים עמדות, וראינו גם פעילות של האמריקאים. בשבוע האחרון ראינו עמדה שלהם תקיפה בנושא יוניפיל, בניגוד לעמדה צרפת, סוף סוף החלטנו להוציא את הכוח הזה מהגבול, ראינו הודעה משמעותית על אי הנפקת ויזות למשלחת הפלסטינית, קורים דברים במישור הזה, וחייבים לציין לטובה את מזכיר המדינה רוביו, שבאמת אומר בצורה ברורה, אני לא מבין מה כל הרעש הזה, לאן אתם הולכים עם זה, ולא מתורם לשום דבר, לא לפלסטינים, לא ליציבות.
למה לא תורם לפלסטינים? לפלסטינים זה תורם מאוד, מקבלים פרס על השבעה באוקטובר.
כן, אבל זה...
תורם להם, למה לא?
זה פרס בלי, בלי תכלס.
אבל הפלסטיני שגר ברמאללה או בעזה, זה משנה את היום יום שלו או לא. זה פשוט אולי להנהגה הפלסטינית, הם מרגישים שהם רלוונטיים.
אני לא בטוח, אתה יודע מה, אני חולקת עליך לגמרי, אתה יודע למה? כי חלק מהמהלך הצרפתי, לדאבון ליבנו, הוא סוחף אחריו את דעת הקהל האירופאית, שזה כן עשוי להשפיע על, וזה כבר משפיע בעזה, לפחות לפי
למה,
האספקה
הומניטרית.
לא, אבל יותר האספקה הומניטרית לעזה. מחזק את אבו מאזן, אני חולקת עליך לגמרי, ממש. זה בטח שזה משנה את החיים שלהם.
השאלה
היא... הבעיה עם ההנהגה הפלסטינית שבעשורים האחרונים, הם היו עסוקים בכל הנראות הזאת, והצהרות באום ודיונים, לא במהות שתשנה מציאות. וזה הניצחונות הריקים שלהם, אני אומר, יופי, אז יש לכם עוד כנס, ועוד הצגה, ועוד הצהרה, לאן זה מוביל, לשום מקום.
הנה, זה מוביל לזה, השגריר דנון, שראש הממשלה לקח ריברס, והוא לא הולך להכריז על ריבונות ביהודה ושומרון, זה הכל. הנה, בבקשה.
אני לא יודע מה תהיה ההחלטה של ראש הממשלה, או של הממשלה בנושא הזה. בסופו של דבר, זו החלטה של ישראל, איך להגיב למהלכים החד צדדיים האלו. אני יכול להגיד לכם מה שאני אומר לאותם נציגים, גם לצרפתים. אל תחשבו שאתם תלכו נגדנו עכשיו, ובעתיד שיהיו שיחות או יוזמות, אנחנו נקבל אתכם בידיים פתוחות. אנחנו נרשום ונזכור מי הולך בצורה חד צדדית נגדנו, והוא לא יהיה חלק משום מהלך עתידי. הם כולם רוצים להיות מעורבים בשיקום העזה, בתוכניות עתידיות, אנחנו לא ניתן להם. כל אלו שנוקטים בפעולה חד צדדית, לא מתואמת, שלא יחפשו תיאום איתנו אחר כך.
יש מצב שבו מתארגן איזה גוף בתוך האיחוד האירופי או בין מדינות אירופה הגדולות להוביל מהלך שהוא מעבר להכרה במדינה פלסטינית, שזה כרגע לנייר בלבד? הם יכולים לעשות משהו בתכלס?
יש מהלכים, יש מדינות מאוד עוינות שבאות כל הזמן עם רעיונות קיצוניים של חרמות והגבלות וסנקציות. לשמחתנו יש לנו עדיין ידידים בתוך האיחוד האירופי שבולמים את זה, אבל אם אתה שומע את הנציגים של אירלנד ונורווגיה וספרד, הם כל שבוע באים עם רעיונות, איך לייצר את צעדיה של ישראל, איך לפגוע בנו, אבל מדינות מזרח אירופה בעיקר מונעות את המהלכים האלו, וצריך להודות להם ולברך על כך.
יש תגובה אם אתה אומר לחלק מהנציגים הללו, אם אתם תכירו במדינה פלסטינית, ישראל תכריז ריבונות, איך הם מגיבים לאפשרות הזאת?
הם לחוצים מהעניין הזה. קח את הנושא של E1 שקרוב למקום מגוריך, אריה. הם כל דיון מעלים שלא נעז ולא נחשוב לאשר בנייה ב-E1, שם מאים. זאת אומרת, הם חוצפתם גם הולכים על צעדים חד צדדיים, אבל גם מנסים לסכל מאיתנו כל מהלך שאנחנו נעשה בצורה חד צדדית. זה לא עובד ככה. אני מאמין שהממשלה תדע כן לנקוט במהלכים שיעבירו מסר מאוד ברור. או שיש מסע ומתן והכל בהסכמות, או שכל צד עושה צעדים חד צדדיים.
ועובדה, אני חוזרת למה שאמרתי קודם, שהמהלכים החד צדדיים שהיו אמורים, איך אמר מוסמוטריץ', ביום ראשון, נכון? כבר לעשות, ואני שוב מדברת על החלת הריבונות, לא קוראים, ולעומת זאת, ההסברה שלנו, שאתה אולי אחד האנשים היותר פעילים בה, לא מצליחה לעצור את הסחף הזה, כל יום מצטרפת עוד מדינה לחגיגה.
הקרב הזה הוא לא קל, אני עוסק בו יומם וליל ברשתות הזרות, יותר מאשר בישראל, אבל אני חייב לומר מילה בנושא, אני מעדיף את המצב של היום, שאנחנו חזקים, אנחנו מובילים, אנחנו מחליטים אם להיכנס לעזה או לא, מאשר איפה שהיינו בשמונה באוקטובר,
אנחנו ילדי הקפות של העולם. לא, אנחנו ילדי הקפות של העולם, אנחנו מוקצים, לא רוצים לעשות איתנו עסקים.
אני מעלה את הביקורת הבינלאומית,
אבל זה לא ביקורת.
כולם ריחמו עלינו.
לא, זה לא רק ביקורת, אדוני השגריר. אנחנו מדברים על זה שלא רוצים לעשות איתנו עסקים, אנחנו לא יכולים לנסוע לחול, אנחנו מצורעים, מוקצים ומותקפים ברחוב.
כמה ישראלים בחוץ לארץ כרגע?
אני לא יודעת, לא בדקתי
מה מצב הבורסה
להגירה.
שלנו?
מצב הבורסה שלנו, בוא, מצב הבורסה לא אומר שום דבר הרי על מצב העסקים והשקעות, על זה שאנשים לא יכולים לעשות עסקים בחוץ.
אני מדבר עם עסקים, ויש השקעות.
בוא.
יש מחירים.
זה מחירים, וזה מחירים מאוד מאוד קשים.
דני דנון, שגריר ישראל באום.
להיות במקום שאנחנו שולטים בשטח, לא מובלים לטבח, ולשלם מחירים, מאשר כל העולם ירחם עלינו, כמו שבשכונה לאוקטובר היינו מאוד מאוד פופולריים.
בקיצור, אתה אומר, עדיף שיסנאו אותנו, מאשר יחמו עלינו, זה גם בסדר.
מאשר שיקברו אותנו. דני דנון, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
ובשש, ספורט, ב-103 FM.
חזרנו. בג"ץ הוציא אתמול צו על תנאי בעתירות נגד פיטורי היועמ"שית, וביטל את הדיון שהיה אמור להיות מחר, ודחה אותו בשבועיים. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לעורך הדין יצחק בם, מומחה למשפט פלילי ומנהלי ארגון לוי, שביקש להצטרף כמשיב לעתירה. שלום לך.
ערב טוב.
תגיד, הממשלה לא ידעה מראש שבגץ יפסול אותה? אפילו סולברג, הכי שמרן, אומר, יותר טוב תתקפלו. מה זה? זה כל אחד משחק את התפקיד שכתב לעצמו וכולם מרוצים?
אני לא יודע אם כולם מרוצים. אני לא כל כך מרוצה, לא מן הממשלה ולא מהבגץ.
למה אתה לא מרוצה מהממשלה?
לדעתי הממשלה משחקת ברוגז, ומשחק ברוגז במצב הזה לא יקדם אותנו בכלום.
להפך, זה פוגע בה.
לממשלה יש סיבה מצוינת לפטר את היועמ"שית. כי בשורה של עניינים, יועמ"שית ניסתה לכפות על הממשלה עמדה, בניגוד לעמדה האמיתית של הממשלה, כאשר בג"ץ הצדיק את העמדה האמיתית של הממשלה. כלומר, יועצת המשפטית לממשלה כמה פעמים הפסידה לממשלה בבג"ץ. זה ודאי עילה למשבר אמון ועילה לפיתורים. אם לא מצליחים לאייש את ועדת גרוניס בשר המשפטים לשעבר ובנציג ועדת חוקה, חוק ומשפט, אז אולי שר המשפטים יתפטר, יהיה שר המשפטים לשעבר, וישב בעצמו בוועדת גרוניס.
תשמע, ההצעה הזאת שלך יש רבים שיתמכו בה.
כן, סטארט-אפ. כי אני הבנתי אבל שעכשיו אתם מנסים, או לא אתה, אולי חברי הכנסת והשרים מנסים לגייס את גדעון סער, כשר משפטים לשעבר. אנחנו רק נזכיר שהוא מינה אותה. אז אני לא יודעת עד כמה הוא יקפוץ על המציאה הזו.
מינה והתחרט.
אני מבין קטן בפוליטיקה. אני אגב מסכים עם הטענה העקרונית של הממשלה, שזכותה של הממשלה גם לשנות את דרך המינוי של היועמ"שית, כי דרך המינוי לא נקבע בחוק אלא בהחלטת ממשלה. אבל בסופו של דבר השאלה מה הממשלה רוצה להיות, צודקת או חכמה? כי בזמן שהממשלה מנסה להיות חכמה, זה א', לא ממש יוצא לה, וב', זה בסופו של דבר פוגע בציבור, כי העובדה...
אתה אומר שהממשלה הייתה צריכה להגיב לעתירות, ולא לשחק ברוגז.
בהחלט, בהחלט.
כן,
העובדה שהיועמ"שית לעומתית לממשלה, ושעיקר העבודה של היועמ"שית זה להיאבק בממשלה, ועיקר העבודה של הממשלה בממשק עם יועמ"שית זה לשחק ברוגז ולנסות לעשות ההפך ממה שהיועצת מציעה, בסופו של דבר מי שמשלם את המחיר זה הציבור. כאשר מדובר ביועמ"שית שהיא לא נבחרת ובממשלה נבחרת, אני הייתי מצפה שיועמ"שית תתפטר מיוזמתה, אבל אם לא, אני חושב שהממשלה הייתה צריכה להתגבר
לא על לברוח, יתר הברוגז. לא, זה לא ברוגז, זה לשחק, סליחה, כמו שהשר קרי אמר, כן, היועצת המשפטית לשעבר. תקשיב, זה נראה רע גם בעיני הציבור שתומך במהלך, כן? אנחנו לא משחקים פה, אני לא רוצה לנבל את הפה, כן? בזה. כן, הבנת.
משחקים בארגז החול, זה עניין רציני מדי, מצייר אותי מאוד ש... המשחק הזה נערך במעמד צד אחד, ובית המשפט העליון לא ראה לנכון לצרף כמשיבים ארגונים שכן היו להם טענות רציניות, ויש טענות רציניות וכבדות משקל לגבי תפקודה של היועמ"שית, אבל כנראה...
עורך הדין יצחק במ.
לא רק ממשלה, גם הבג"ץ שובר פה את הכלים.
עורך הדין יצחק במ, תודה רבה לך.
תודה רבה.
מאזין לדברים עורך הדין עמית בכר, יושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר, בכר, סליחה, לשעבר בכיר בפרקליטות, עורך דין בכר, הם נמלטו ואתם ניצחתם.
קודם כל, מה זה אתם ניצחתם? אנחנו הגשנו עתירה נגד מהלך של פיתורי יועץ המשפטית לממשלה.
לא, אני מדברת, כן, אוקיי. כן.
והמהלך הזה, וכל ההתנהלות של הממשלה, היא נזק לדורות קדימה. אז מנצחים אין פה. בהחלט מה שיש כאן זה גלימה של מתקפה על, גם על מערכת המשפט והיועץ המשפטי, ומוסד היועץ המשפטי לממשלה ושלטון החוק בישראל. אבל הנזק שנגרם, עצם העובדה שהממשלה לא רק עסוקה בלפטר את היועצת שהיא אמונה שלטון החוק, אלא גם לבטל ולהפך צווי בג"ץ, הרי מה זה היה האירוע שאמרתם ברחו? כן? הממשלה קיבלה הוראה מבית משפט להגיב לעתירות נגדה, היא קיבלה החלטה תו של השופט סולברג שהורה לה להגיש, כל אזרח אחר
הם אומרים, תשמע, מי שאמור להגיב זה היועצת המשפטית לממשלה, אבל אני מחפש אותה ולא מוצאת אותה.
הם לא הגיבו.
לא, תעזוב, אני יודע שלא. אבל תשמע, הנושא הוא...
היועץ המשפטי לממשלה, הוא מגדיר...
אבל אתם נאחזים בעניין פרוצדורלי. יש ועדת גרוניס, היא צריכה להתכנס והיא צריכה להמליץ. עכשיו נניח שיריב לוין מתפטר והוא מאייש את הוועדה, אז אתם כבר, זה כבר בסדר מבחינתכם?
כן, זה בסדר.
ממש לא, אני אסביר. אני אסביר. העתירה שלנו בלשכת עורכי הדין הייתה בשני מישורים. אחד, בפן הפרוצדורלי שהממשלה בחרה בדרך לא פסולה להדחה, אבל זו הטענה השנייה. הטענה העיקרית היא שעצם ההדחה, היא הדחה פוליטית ופסולה, נהדרת כל עילה.
לממשלה מותר, עורך דין בכר, לממשלה מותר לפטר יועצת משפטית.
אז כאן אנחנו חלוקים.
רגע, אם היא עושה את זה, על פי חוק. וכרגע, אם היא לא מסוגלת, זו דעתי, אם היא לא מסוגלת לכנס את ועדת גרוניס, אוקיי, ולעשות את זה לפי החלטת הממשלה, אז היא לא יכולה לפטר אותה, ואם היא תמצא דרך, אז בבקשה, תפדל, תפטרו אותה, הכל בסדר.
פה אני חולק עלייך, זה לא בסדר.
למה לא?
אני מנסה להסביר, וזה הנושא...
יש לנו דקה, אז...
מכיוון שהממשלה...
תן גז.
כל כך... צריך להבין מה המשמעות. זו ממשלה שפשוט... בעצם זה שלא הגיבו ולא הגיעו... כן, לא, ברור שבג"ץ יבטל את הדיון, מה יכול לעשות? הם לא הגיבו, אבל...
אבל אתה לא יכול לחלוק על העובדה שמותר לממשלה לפטר יועץ משפטי.
אני חולק על זה באופן עמוק ביותר.
בוודאי שכן. אבל
כי החוק לא מעניין אותך, כי אתה מדבר כמו טוקבקיסט ולא כמו יושב ראש לשכת עורכי דין.
סליחה, אני מנסה להסביר למה אני חושב שאין עילה לפטר את היועצת, גם אם היו הולכים לוועדת גרוניס, אבל מקל וחומר שלא הלכו לוועדת גרוניס, שהם אפילו לא יכולים להתחיל את הדיון.
מותר לפטר את הממונה על התחרות, עורך דין עמית בכר, אם היא ממונה על התחרות על הפנים? אני שואלת. אני שואלת.
אני רוצה לדבר על היועץ המשפטי לממשלה, שזה שונה מהממונה על התחרות, ואני אסביר במה. ההבדל בין יועץ המשפטי לממשלה לבין כל גורם אחר, זה שהיועץ המשפטי לממשלה הוא שומר סף ששומר על שלטון החוק.
ומבחינתך הוא חסין מפני פיטורים, כי כל פעם שיפטרו אותו, אתה תגיד, פוליטי.
אני, לא, סליחה. התפקיד של היועץ המשפטי הוא תפקיד קצוב לשש שנים, הוא לא מתחלף עם חילופי ממשלה.
אבל בחוק כתוב שמי שממנה יכול לפטר.
זה לא מדויק, ופה זה, אנחנו, הוויכוח כאן הוא על מהות התפקיד, ועל כך עכשיו...
לא, המהות היא אחרת לגמרי, המהות היא לא על מהות התפקיד.
התפקיד של היועץ המשפטי הוא לא יועץ, זה לא משרת אמון, למרות שהתואר הוא יועץ משפטי לממשלה, הוא לא מייעץ כיועץ רגיל שמקבל...
אבל אתה אומר שלכן אי אפשר לפטר אותו, ואני אומר לך שאתה אומר דברים מנוגדים לחוק.
זה לא מנוגד לחוק, לאיפה זה...
מנוגד לחוק! מנוגד לחוק.
שזה מנוגד לחוק.
אתם מפרשים את החוק איך שאתם רוצים, וזה בלתי נסבל.
לא, אבל אני...
מי זה אתם? אני...
עורך דין בכיר.
לשכת עורכי הדין הגישה עתירה לבגץ. אם בגץ יחולק על דעתי, אז בסופו של דבר, איך נכריע בוויכוח בינינו, אם אני צודק או אתה צודק, אריה? בסופו של דבר, בבני תרבות ובמדינה דמוקרטית, מי שבסופו של דבר מפרש ופוסק העליון הוא בית משפט. אגב, זה סדר הדברים. היועץ המשפטי
לממשלה... בית משפט ייגע בעניין הפרוצדורלי, ולא ייגע בעניין העקרוני.
חברים, חברים, אולי אנחנו חייבים לסיים רגע.
אני מדבר על שיח מהות, אני מדבר על שיח הרבה יותר עמוק.
אבל השיח... אבל רגע, אני רוצה לשים פה נקודה רק, כי אנחנו חייבים לסיים את הדיון הזה. בגדול, המזל הגדול שלכם, זה שפשוט הממשלה החליטה לא לענות, וניצחתם, ייתכן שזה היה...
הממשלה החליטה לאפשר חוק, לא, לא.
הממשלה החליטה להפסיד לבגץ ולהיראות...
אבל אני רוצה לומר, את אומרת...
נגמר לנו הזמן.
אתם ואנחנו, אני רוצה לומר לכם את הדבר הזה, זה לא... קו פרטי של אף אחד, לא של היועצת המשפטית. כדי שתהיה כאן מדינה דמוקרטית, שיש לה מי שלטון גבולות, והממשלה צריכה לפעול לפי שלטון החוק, זה לא עניין פרטי של אדם כזה או אחר, זה עניין כללי ולאומי.
אנחנו מודים לך מאוד, סליחה. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. תודה.
ב-103 FM
כאילו לא חסרים לנו שסעים ופילוגים וצרות, וקטטות כן, ומריבות. כן. אז עכשיו גם חזר השד הדתי, ואנחנו שוב שומעים עם פתיחת שנת הלימודים, שחרדים אשכנזים לא רוצים חרדים ספרדים.
זה חזר, יעל, אימא לתלמיד דת י"ב שהופלטה על רקע הדתי, ערב טוב יעל.
ערב טוב. זה לא חושבת שזה חזר, כי זה לא הלך.
זה שם, בדיוק, זה שם כל הזמן, ארי, הלוואי וזה היה הולך קצת.
לא, זה בגלל הרעש של המלחמה, הוא התחבא באיזה פינה.
הבנתי, הבנתי.
גם בתקופה של המלחמה היו בנות בבית.
כן. תגידי, יעל, הבת שלה חברה את התופת הזאת, נכון?
נכון.
ספרי לנו.
תראי, היום עבר על היום לא כל כך פשוט, שאנשים באמת רצו לשאול מה, איך היה ומה קרה, וזה מחזיר אותך אחורה למקומות החשוכים האלה, של עוד פעם מזכר במראות האלה שהילדה שלך יושבת בחדר ושותקת, או שהבית שלך מדי מסודר בגלל שאין לה מה לעשות בבוקר.
אבל מה קרה? מה קרה? בואי תספרי לי מה קרה.
מה קרה? קרה שיש איזושהי הנאה מסוימת, לאנשים מסוימים, לראות בנות בבית. לשמוע בנות בוכות.
מה זאת אומרת? אתם רציתם, רגע, אתם רציתם לרשום אותה למוסד לימודי מסוים בירושלים, ולא נתנו לכם?
נכון. הבת שלי הופנתה על ידי בית ספר למוסד לימודי מסוים, שהוא ברמה לימודית טובה, והיא העדיפה ללכת למקום שיהיה לה יותר נחמד מבחינה חברתית, והרמה הלימודית נמוכה יותר.
אוקיי.
ואנחנו חשבנו שילדה בת 15 יותר נכון לה להתפתח מבחינה אישית, מבחינה חברתית.
אוקיי.
היא יכולה להשלים לימודים תמיד.
ומה קרה?
פתאום יש תקלה במחשבים. פתאום, איפה המכתב שיבוץ? הוא בדרך, הוא בדרך, הוא בדרך.
בשביל להגיד דברים ככתבם וכלשונם, זה מוסד אשכנזי שלא קיבל אתכם כי אתם לא אשכנזים? זה הסיפור?
אצלנו הסיפור עם המוסד האשכנזי זה שכשהעירייה שמעה את המוסד שאנחנו מעוניינים בו, היא הרימה לטלפון מולי ואמרה לה, נכון שאת בחיים לא תקבלי את הילדה הזאת והזאת לבית ספר? כלומר, העירייה מכתיבה.
כמה זמן היא הייתה בבית?
חצי שנה. עכשיו בוא, אני רוצה שזה יהיה ברור.
יש לנו חצי
אני
דקה.
אני לא התעקשתי על שום בית ספר. הלכתי להרבה בתי ספר. שלחו אותי להרבה בתי ספר שונים, בארבעתם היא התקבלה ועוד פעם חסמו אותם. שלחה אותי להביא מה? עוד שישה בתי ספר. כמה אפשרויות ילדה צריכה להביא? במקום רגיל, מביאים שלוש אפשרויות.
רגע, ובסוף, מכיוון שהזמן שלנו קצר לצערנו.
בסוף היא למדה בבית ספר שהוא חרדי לאומי, היה לה שם מאוד קשה, כי המנהלת החליטה שהיא לא משלנו, לא משלנו.
גם לא משלנו, יופי.
לא משלנו כי היא לא מספיק חרדית, או לא מספיק לאומית?
לאומית, כן.
כי היא בוגרת בית יעקב. היו שם עוד בנות בוגרות בית יעקב, אבל הן היו יותר חכמות בכיתה ח' עברו לדתי לאומי, ואז עברו לשם.
אוי ובוי, יעל. קודם כל, זה מזעזע לשמוע, כן.
אני מקווה שזה יעצר. עכשיו לאחרונה שמעתי, היום שמעתי, שחיה מישן מתכוונת לחזור לתפקיד שלה ולבטל את השיבוצים שנעשו. אני מאוד מקווה הלוואי, חס וחלילה.
יעל, אנחנו חייבים לעצור פה. תודה רבה.
תודה לכם.
כן, צריך להגיד גם תודה לצוות שלנו, נכון אריה?
כן, מוכרחים.
אסף ניבו ושר פלסנר, אורחים ומפיקים, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון גיא רבי ואליעזר בן יהודה. אחרינו ספורט, רון קופמן, מליניה, קיללי.
תודה רבה.
תודה, תודה אריה.